كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتساريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 5 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. סי של יותר מחמש שנים נרשם במספר המעצרים המנהליים בישראל. על פי נתונים שמסר שבס, על פי חוק חופש המידע, לא פחות מ-579 פלסטינים עצורים בצווים מנהליים. בחודשיים האחרונים נוספו 109 עצירים מנהליים נוספים. מקור ישראלי שציין לכך הדגיש כי הפעם האחרונה שבה היו יותר עצירים מנהליים הייתה באוקטובר 2016, אז מספרם נעמד ב-610. מעצר מנהלי לא אמור להתקיים במדינה דמוקרטית. הישראלים טוענים שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, בעוד בפועל אין הוכחה אחת על כך שהיא דמוקרטית. הוכחה לכך הנתונים שנזכרו לאל. הרי בשיטות המשפט של המדינות הדמוקרטיות, השימוש במעצר נעשה לצורך חקירה, העמדה לדין והבטחת קיומו ואת קיינותו של הליך פלילי. אם הייתה מתנהלת נגד אדם חקירה או משפט פלילי, ניתן לעצרו כדי להבטיח את קיומה או תקינותה של חקירה או משפט לשם מניעת שיבוש הליכים או למנוע הימלטות מן הדין, או להבטיח שהאדם שמצוי תחת חקירה או העומד לדין לא ימשיך לבצע עבירות תוך כדי משפט. מאזינים יקרים, המעצר הוא הליך תפל להליך העיקרי של חקירה או בירור אשמה, ותכליתו של המעצר היא להבטיח קיומו ותקינותו של ההליך האחר או למנוע מסוכנות שנובעת מן העצור העומד לדין בהליך אחר. אבל ביחס המעצר המנהלי, המעצר עצמו הוא התכלית של עצמו. המעצר לא נועד להבטיח הליך אחר או למנוע מסוכנות הנובעת מאדם שעומד לדין בהליך אחר. כפועל יוצא מכך, נגד העצור לא מתנהלת חקירה או משפט, לא מוגש נגדו כתב אישום, ולפי הדין הוא חף מפשע. בישראל יש קרוב ל-1,000 חוקים, כאשר הכנסת מחוקקת את החוקים בהתאם לצרכים של הכיבוש בשטחים הפלסטינים, ובנוסף לחוקים שהכנסת מחוקקת יש גם חוקים שמימי המנדט הבריטי ואפילו מימי השלטון העותמני. זה גרוע יותר כאשר מדובר בשטחי הגדה המערבית, כאשר כל מפקד צבאי יכול להוציא צו מעצר מנהלי. על רקע זה ארגוני זכויות אדם וארגוני שמאל ישראלים מתחו ביקורת על ישראל לאור פעילותה השיטתית החורגת מההגבלות המוגדרות במשפט הבינלאומי, והתייחס למעצר המנהלי ותוך הפרה בוטה של זכויות אדם. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי, שקיבל שיחת טלפון מאת ראש ממשלת עיראק מוסטפא אל-קאזמי, אמר כי איראן קראה תמיד לשמור על אחדות עיראק. ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הביע רצון להעמיק ולפתח את הקשרים והיחסים הידידותיים עם איראן. שגריר איראן באום מג'יד תחת רבנג'י אמר כי צעדי האמברגו אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות החוקיים הבינלאומיים ועם זכיות האדם. פלסטינים ירו לעבר כוח ישראלי במחסום סמוך לרמלה בגדה המערבית. בארגון פתח קרא לפלסטינים להגין על מסגד אל-אקסא. השר הפלסטיני פאדל הדמי אומר כי הפיכת מסגד אל-אקסא לכסר קטין צבאי ותקיפת המתפללים המוסלמים מערערות את הסטטסקו. מאות מתנחלים פרצו למסגד אל-אקסא והשוטרים הישראלים תקפו את המתפללים המוסלמים. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי, שקיבל שיחת טלפון מאת ראש ממשלת עיראק מוסטפא קאזמי, אמר כי איראן קראה תמיד לשמור על אחדות עיראק, והביע תקווה שהתהליך המדיני בעקבות הבחירות לפרלמנט בעיראק יוביל בהקדם האפשרי להקמת ממשלה חזקה. הנשיא אברהים ראיסי ברך את ראש הממשלה והעם העיראקי לרגל עיד אל-פיטר המבורך ואחל בריאות וביטחון לעם העיראקי. הנשיא ראיסי חזר על כך שהרפובליקה האסלאמית באיראן קראה תמיד לשמור על אחדות עיראק, והביע תקווה שהתהליך המדיני של הבחירות האחרונות לפרלמנט יובילו בהקדם האפשרי להקמת ממשלה חזקה בעיראק. מצידו, ראש ממשלת עיראק מוסטפא קאזמי ברך את הנשיא אברהים ראיסי ואת העם האיראני בעיד אל-פטר והביע תודה לאיראן על תמיכתה בעיראק. ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הביע את רצונה של ארצו להעמיק ולפתח את היחסים הידידותיים עם איראן. במברק ברכה ששלח לנשיא אברהים ראיסי לרגל עיד אל-פטר, ראש הממשלה הפקיסטני שהבאז שריף ברך את הנשיא ראיסי ואת העם האיראני בעיד אל-פטר והביע את רצונו להעמיק ולפתח את היחסים הידידותיים עם איראן. ראש ממשלת פקיסטן החל בריאות טובה והצלחה לנשיא ראיסי ושגשוג ורווחה לעם האיראני. שגריר איראן באום מג'יד תחת רפנג'י אמר כי צעדי האמברגו אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות החוקיים הבינלאומיים ועם זכויות האדם הכלולים ונכללים באמנת הארגון הבינלאומי. תחת רפנג'י קרא ללשכת התקשורת העולמית של הארגון לעשות מאמצים ולהבהיר את ההשפעות השליליות של האמברגו החד צדדי על מדינות העולם ועמיהן. בנאום שנסע ביום רביעי בישיבת ועדת המדע של האום גינה תחת רפנג'י את צעדי האמברגו החד צדדיים הבלתי חוקיים ואמר כי צעדים אלה החמירו את הפעיות הכלכליות, המסחריות והפיננסיות במדינות שהוטל עליהן האמברגו, כאשר פגעו בצמיחה הכלכלית ומנעו ממדינות אלה לקבל ציוד וחומרי גלם פעילים. מג'יד תחת רפנג'י הוסיף כי מדינות מסוימות עדיין משתמשות בטכנולוגיה, טכנולוגיית התקשורת המתקדמת שברשותן כדי לאבות את העובדות ביחס למדינות האחרות, במיוחד המדינות המתפתחות, ובכך להשפיע על המוניטין והאינטרסים של אותן מדינות. ולכן יש לפסול את המצב הלא תקין הזה על ידי הקהילה הבינלאומית. פלסטינים ביצעו אתמול ירי מרכב לעבר כוח של הצבא הישראלי במחסום סמוך לרמאללה בגדה המערבית הכבושה. כך מסרו מקורות ישראלים שיטענו כי לא היו נפגעים באירוע ולא נגרם כל נזק. לאחר מכן הכוחות הישראלים חסמו את צירי התנועה לכמה התנחליות, בין היתר בצומת אופרה, צומת גבעת אסף וחיכר מעבר מחמש ובית אל. ארגון פתח קרא להמוני הפלסטינים להגיע היום לעיר הקודש ולמסגד אל-אקסא. בארגון פתח קראו לחוננות כללית בכל אזורי החיכוך עם הכוחות הישראלים, תוך הדגשה כי מתקפה על מסגד אל-אקסא מכריחה את כולם להתכונן ולעמוד מול כל פגיעה בקודשת המקום. גם המופתי של עיר הקודש מוחמד חוסיין קרא שלא לאפשר הנפת דגלי ישראל ברחבת מסגד אל-אקסא. השר הפלסטיני לענייני עיר הקודש פאדיל הדמי אמר כי הפיכת מסגד אל-אקסא לכסר קטין צבאי ותקיפת המתבללים המוסלמים מערערות את המעמד ההיסטורי והמשפטי של מסגד אל-אקסא. הדמי הוסיף בהודעה שפרסם היום כי מאות שוטרים ישראלים פרצו למסגד אל-אקסא תוך שימוש בכדורי גומי נגד המתבללים המוסלמים במהלך אבטחת המתנחלים הקיצוניים שפרצו למסגד. השר פאדיל הדמי אמר כי מה שקורה במסגד אל-אקסא כולל הניסיון לחלק את המסגד הוא הפרה חמורה שנועדה לערער את המעמד ההיסטורי והמשפטי של מסגד אל-אקסא. עוד אמר כי המסגד מיועד למוסלמים בלבד, והתקיפת המתבללים אלו צם להתפנות מהמסגד ומניעת כניסתם של מתבללים נוספים למסגד תוך פגיעה בדוכן סלאח א-דין, היא פגיעה בקודשת המסגד ופרובוקציה לרגשות של המוסלמים בכל העולם. מאות מתנחלים, כמו שאמרנו, פרצו היום חמישי למסגד אל-אקצא המבורך וערכו טקסים גזעניים תלמודיים. כמו כן, המתנחלים הישראלים ערכו סיורים פרובוקטיביים ברחבת המסגד, תוך שהם מניפים דגלי הכיבוש. המתבללים המוסלמים התמודדו עם המתנחלים וכוחות הכיבוש הישראלים שהשתמשו בפצצות גז מדמיע. המתבללים המוסלמים התמודדו עמם בקריאות אללהו אכבר. המשטרה הישראלית כבר נערכה לעימותים ברחבת מסגד אל-אקצא, ועל פי המקורות הישראלים החלטה נתקבלה לפריסת אלפי שוטרים היום להבטיח את אירועי יום העצמאות במרכאות יום הנכבה, בעקבות הקריאות של חמאס והג'יהאד האסלאמי לפלסטינים להגיע למתחם אל-אקצא ולמנוע ממאות המתנחלים להגיע לרחבת המסגד ולחלק אותו מבחינת הזמנים והאזורים. דוברת משרד החוץ של רוסיה חשפה בריאיון לרדיו ספוטניק אתמול כי סחירי חרב ישראלים נלחמים כתף אל כתף לצד גדודי אזוב באוקראינה, שכולל הגדוד הזה לוחמים ניונצים. היא אמרה כי ההתעלמות מכך שמדובר בארגון עם כוחות אידיאליים ניונציים היא נבזית, והוסיפה כי ראתה תיעוד של טקסטים וחומרים שמעידים על כך. גורמים ישראלים אומרים כי ישראל רואה בחומרה את הודעת משרד החוץ הרוסי. עוד נמסר כי שרי הממשלה התבקשו להימנע מהתבטאויות בכל הקשור למשבר בין ישראל לרוסיה. בעשרות ערים בארצות הברית התקיימו הכנות של תומכי הזכות הפלסטינית לציון יום השנה ה-74 לנכבה. ועל פי הידיעות, עשרות הפגנות ואירועים התקיימו ויתקיימו במספר ערים אמריקניות, בנוסף לפסטיבלי סרטים פלסטינים וסמינרים שיתמקדו בנרטיב הפלסטיני של הנכבה הפלסטינית. בין הערים שיתקיימו בהן האירועים, דטרויט, נשוויל, פורטלנד, אינדיאנפוליס, וושינגטון הבירה, סיאטל, פיניקס, סן דיאגו וערים נוספות. בשיקגו יושק פסטיבל הסרטים הפלסטיני, ואילו העיר הסמוכה אבנסטון תראה אירוע מסורתי על הסיפורים והשירה הפלסטינים. משרד ההגנה הרוסי מסר כי יותר מ-600 חיילים אוקראינים נהרגו ו-61 יחידות נשק וציוד צבאי הושמדו במהלך תקיפות הארטילריה הרוסיות. עוד נמסר כי התקיפות השמידו ציוד תעופה בשדה התעופה קנטובו במחוז קירובוגרד שבמרכז אוקראינה, ומחסן תחמושת גדול בעיר מיקולייב שבדרום המדינה. בתוך כך מושל המחוז הרוסי בלוגרוד וצ'יליסלב גלדקוב אמר כי אוקראינה הפגיזה שני כפרים באזור. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד.
שלום למאזיני כל תביד, הנה הפרשנות שלנו על המתח שמתקבר ביחסי ישראל ורוסיה. בישראל מאחלים לפסוח את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה בשלום, בלי שתגרר לתוך המלחמה שמהווה דילמה בשביל ישראל. אך מעת לעת קורים אירועים ויוצאות התפתעויות שקוררים את ישראל בעל כורחה לתוך המלחמה, ובמילים מובנות יותר, לעימות עם רוסיה. משום שרוסיה היא חשובה הרבה יותר לישראל וסוריה, היא משתדלת להציג את עצמה כמדינה ניטרלית במלחמה עם אוקראינה שהנשיא שלה יהודי. אך כל התבטאות הקשורה לשואה שנחשבת צון ברזל של ישראל ומהווה סיבה עיקרית לקיומה שתטיל ספק על הטענות של ישראל ותשלול את ייחודיות של הקורבן והתליין בשואה, מעוררת את ישראל והישראלים כאשר הם לא יכולים לשמור על עצמם. באחרונה השווה שר החוץ הרוסי סרגי לברוב את הנשיא האוקראיני ולודמיר זלנסקי לאדולף היטלר, ואת המלחמה באוקראינה למלחמה עם הנאצים. לברוב אמר כי האדם היהודי של זלנסקי לא אומר שאין נאציזם באוקראינה. הוא הוסיף, גם להיטלר היה אדם יהודי. בכירים בישראל הגיבו כל אחד לסוגו להתבטאויות של לברוב. ראש הממשלה הישראלית הגדיר את ההאשמה על הזהות היהודית של היטלר כמסוכנת ביותר, והוסיף כי המטרה של ההאשמות היא שכתוב ההיסטוריה. גם שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ביקר בחריפות את עמיתו הרוסי, ואמר כי ההתבטאויות שלו לא מקובלות ושערורייתיות. לפיד התייחס גם להזמנת השגריר הרוסי בישראל להבהיר לו את העמדה הישראלית. גם חברי הכנסת הישראלית וגורמים אחרים ביקרו על דבריו של לברוב. אך יש לשאול מה הוביל לכך שברוסיה כעסו על כל כך על ישראל. נראה שהסיבה לכך הוא שינוי בעמדות של ישראל בנוגע למלחמה באוקראינה. ישראל בתחילה ניסתה להפגין סוג של ניטרליות, אך לאט לאט היא פנתה להגנה על הצד המערבי וגינוי רוסיה. ישראל שהתחילה בביקורו של נפתלי בנט לרוסיה כדי לתווך בין שני הצדדים, הגיעה לנקודה שהודיעה על מוכנותה לשלוח נשק לאוקראינה. שר המלחמה בני גנץ אישר שישראל שלחה אפודות וקסדות לאוקראינים, אך מובן מאליו שזה רק חלק קטן מהסיוע הישראלי לזלנסקי היהודי הפרו-מערבי. לאמיתו של דבר, מה שעושה ישראל הוא מימוש ההמלצה של זלנסקי כאשר נאם בפגישה עם חברי כנסת ישראל בסוף מרץ, והדגיש כי על ישראל לממש את הבחירה ההיסטורית שלה ולשלוח נשק לאוקראינה. גורמים ישראלים אומרים שלפני כן שלחו ציודי הגנה לאוקראינה, אך באחרונה לא שלחו כלי נשק. אך הסימנים מלמדים שתל אביב החליטה לבחור את הבחירה ההיסטורית שלה, ועמדה לצד המערב. הנאום של שר החוץ הישראלי יאיר לפיד שבו האשים את רוסיה בביצוע פשע מלחמה באוקראינה היה דוגמה בולטת לשינוי הזה. אך עם השינוי הזה אפשר לישראל שהתחילה להפוך לאחת המפסידות של המלחמה, וזה לדעת פרשנים רק סימן אחד של הפסד המערב ובמיוחד ארצות הברית במלחמה. עד כאן הפרשנות שלנו.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר כי שוחח עם ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט על הערכות ההערות השערותיות הבלתי מקובלות על פי דבריו של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. ובנאום מוקלט טען זלנסקי כי ההערות של לברוב הכעיסו את העולם כולו. לברוב אמר השבוע כי להיטלר היו שורשים יהודיים. גם העיתון ניו יורק טיימס צוטט מקור אמריקאי כי ארצות הברית סיפקה מודיעין שסייע לכוחות האוקראינים להרוג רבים מהגנרלים הרוסים. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.